המדריך לשביל ישראל, פרק 16, מג'יסר א-זרקא לתחנת הרכבת בחדרה, עם יואב גלזנר.
שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל ישראל, אנחנו מתחילים רצף של שלושה מקטעים שיקחו אותנו דרומה, לאורך חופי הים התיכון עד תל אביב. מהחוף הציורי ונמל הדייגים של ג'יסר א-זרקא, אחד היישובים העניים בישראל, נמשיך לאורך עמת המים הרומית אל חוף הים של קיסריה, מהמבוססים ביותר בארץ. נעבור באתר שבו ההולכים בשביל ישראל נוהגים לערום אבנים לכדי רוג'ומים, ונבקר בעתיקות העיר קיסריה ובקיבוץ שדות ים הסמוך. בהמשך נקיף את תחנת הכוח אורות רבין, נחצה את נחל חדרה, ונעבור מזרחה מהחוף אל חבל ארץ שהיה מכוסה ביצות, והיום יש בו יער אקליפטוסים ותחנת רכבת. מצפה לנו יום קליל, מישורי ולא ארוך, אך רובו חשוף לשמש ויש להיערך בהתאם. אז קדימה, כובע, חשוב היום במיוחד, מים, מצב רוח טוב, אני יואב ואנחנו בסימן הליכה לקיסריה, אז שלא ייגמר לעולם. נפתח את היום שלנו במקום שנקרא תל תנינים ובו שרידי עיר מהתקופה הפרסית שנקראה קרוקודילופוליס. פעם באמת היו תנינים בנחל, שאחד משמותיו הערבים הוא תמסיך, כמו תמסך. מעט אחרי תחילת המאה ה-20 ניצוד אחד התנינים האחרונים בנחל, ומאז הטורף הכי אכזרי כאן הם בעיקר היתושים. הרומאים הקימו באזור השפך מפעל מים שכלל סחרים ותעלות הטיה שהזינו את עמת המים הנמוכה לכיוון קיסריה. הדלטה שבאזור השפך היוותה מכשול משמעותי בדרך מחיפה ליפו, ולקראת ביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם השני בסוף המאה ה-19, הקימו כאן השלטונות העות'מאנים גשר ארוך ומרשים שבאמצעותו נוכל גם אנחנו לחצות. נמשיך מהתל לעבר מאגן הסירות הצנוע של ג'יסר א-זרקא. מומלץ להקדיש זמן לשיחה וצפייה בדייגים שיוצאים מכאן לפרוס רשתות עם סירותיהם הקטנות. אחרי המאגן נתחיל לדשדש בחול שילווה אותנו בימים הקרובים, עד שנעבור ליד סוללת אפר מעשה ידי אדם, שנועדה להפריד בין אחד הכפרים העניים בארץ ואחד היישובים העשירים בישראל, קיסריה.
ליישוב היוקרתי קיסריה אין עירייה ולא מועצה מקומית. בנוף המוניציפלי בישראל מדובר באוף מוזר. זהו היישוב הקהילתי היחיד שמנוהל על ידי חברה כלכלית שנמצאת בבעלות קרן רוטשילד, החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בעם. לפני מותו של רוטשילד, שהיה בעלי הקרקע, הוא קבע שאדמותיו ינוהלו על ידי קרן שבה גם המדינה תהיה שותפה. הסכם ברוח זו נחתם עם המדינה בתחילת שנות ה-60, והוא הסיבה לכך שמדובר בישות מוניציפלית ייחודית. כיום מתגוררים בקיסריה למעלה מ-5,000 תושבים. בין האתרים המרכזיים ביישוב ניתן למנות את מועדון הגולף הוותיק בישראל, מוזיאון רלי לאומנות לטינו-אמריקאית ולמורשת יהדות ספרד, פסיפס הציפורים, שהוא שרידיה של וילה ביזנטית מפוארת, וחוף האקוודוקט הפופולרי.
החופים שלאורכם נצעד בשעה הקרובה אינם חופי רחצה מוכרזים, אז בינתיים מומלץ להתאפק עם השחייה ולכל היותר לחלוץ נעליים ולצעוד עם הרגליים במים. בדרך נעבור ליד גן פסלים שכל כולו רוג'ומים, מערומי אבנים שהם למעשה שיטת סימון השבילים העתיקה. הפסלים הם פרי יצירתו של אומן מקומי, וחלק ממטיילי השביל נוהגים להוסיף כאן גם את הרוג'ום שלהם. מעט אחרי שעמת המים תתגלה לנו שוב, הפעם כשהיא נמתחת לאורך כקילומטר במקביל לחוף, נגיע לחוף האקוודוקט, חוף מוכרז שבעונת הרחצה יש בו מציל ומקלחות חוף. בחלקו המזרחי של מגרש החנייה נמצאת גם עמת המים הנמוכה, שבנויה במקטע הזה עם תעלה מקורה. מעט אחרי חוף האקוודוקט, השביל ייקח אותנו אל חומות העיר העתיקה של קיסריה. מומלץ מאוד לבקר בגן הלאומי ובאתר ההיסטורי, אך קחו בחשבון שהכניסה אליו בתשלום. אם כבר ביקרתם בעיר העתיקה ואתם מחפשים עוד קצת ארכיאולוגיה, מוזיאון אוצרות קיסריה שמציג ממצאים מתקופות שונות בעברה של העיר, שוכן בלב קיבוץ שדות ים הסמוך. בדרך לשם תוכלו להבחין בעשרות עמודי שיש, כותרות עמודים, פסלים ועוד עתיקות בנות 2,000 שנה שפזורות בין בתי הקיבוץ. מי שיוותר על העתיקות יעבור ממזרח לתיאטרון הענק של קיסריה. רגע, זה תיאטרון או אמפיתיאטרון?
בואו נתחיל מהסוף. אף אחד מאיתנו לא היה בהופעה של שלמה ארצי או עומר אדם באמפיתיאטרון בקיסריה. בגן הלאומי קיסריה אמנם יש אמפיתיאטרון, אבל ארצי מעולם לא הופיע שם, גם לא משינה, אייל גולן ושלומי שבת. כל אלה הופיעו בתיאטרון הרומי העתיק. הגיע הזמן לעשות סדר. גם אמפיתיאטרון וגם תיאטרון הם מבני ציבור לצורכי בידור שהיו נפוצים בערים הגדולות של האימפריה הרומית. אבל הם שונים זה מזה, גם במבנה ההנדסי וגם בשימוש שנעשה בהם. אמפיתיאטרון הוא על פי רוב הגדול מבין השניים. בדרך כלל צורתו אליפטית או מעוגלת, ממש כמו אצטדיוני הכדורגל או האתלטיקה של היום, הוא שימש לאירועי ספורט כמו מרוצי סוסים או קרבות גלדיאטורים. הקולוסאום שברומא הוא האמפיתיאטרון המפורסם ביותר בעולם. התיאטרון הרומי בנוי לרוב בחצי עיגול, בו מסודרות מדרגות ישיבה עבור הקהל, כמו בתיאטרון בקיסריה. בחציו השני של העיגול מוצבת במה ומתחם של אחורי הקלעים. אחד מיתרונותיו הבולטים של מבנה התיאטרון הוא האקוסטיקה המשובחת, שאפשרה לאלפים לצפות בהופעת שירה או בהצגה מבלי להחמיץ שום פרט, הרבה לפני המצאת מערכות ההגברה המודרניות.
אוקיי, אז גמרנו את ההצגות ואפשר להמשיך. השביל לוקח אותנו במקביל לכביש מאזור קיבוץ שדות ים, דרומה לעבר תחנת הכוח אורות רבין, תחנת הכוח הגדולה ביותר בישראל. מעלינו מתנסות ארבע ארובות שהפכו מזוהות עם הנוף באזור, הגבוהות שבהן מגיעות ל-300 מטרים. בשנת 2011 הוחלט שיחידות הייצור בתחנה יועברו לשימוש בגז הטבעי שהתגלה בים הטריטוריאלי של ישראל. השביל עובר בצמוד לחומה הצפונית של תחנת הכוח ומביא אותנו אל פארק מטופח שנמצא סביב ערוץ נחל חדרה. הקטע העליון של הנחל נקרא בערבית ואדי אל חודרה, הנחל הירוק, ועל שמו נקראת העיר חדרה. ברוב חודשי השנה ספיקת המים של נחל חדרה נמוכה ובעבר כמעט שלא הגיעו מים לאזור השפך. ב-1943 ביקר כאן המשורר נתן יונתן וכתב את שירו חופים ובו השורה ראיתי פעם חוף שנחל עזבו. כיום שפך הנחל מצטרף לזרם המים החמים, תוצר הלוואי של פעולות הקירור בתחנת הכוח. בחודשי החורף אפשר לצפות במקום בלהקות קרישים שמגיעים כדי להתפנק במים החמימים.
הנה כמה דברים שאולי לא ידעתם על קרישים. הקריש הוא הטורף הוותיק ביותר על פני כדור הארץ. כבר לפני 450 מיליון שנה חיו קרישים באוקיינוסים. הם הקדימו ב-200 מיליון שנה את הדינוזאורים ונשארו כאן הרבה אחריהם. כיום יש 450 מיני קרישים והם נמצאים בכל גוף מים מלוחים ולפעמים גם בגופי מים מתוקים. הקריש הוא דג ולא יונק ימי כמו הדולפין והלוויתן. הוא שייך למחלקת דגי הסחוס שעליה נמנים גם הטריגונים ודגי המנטרי. הדג הגדול ביותר חי כיום בעולם הוא קריש לוויתני. שפרט בוגר שלו עשוי להגיע למשקל של למעלה מ-20 טונות ולאורך של 12 מטרים ואף יותר. קריש גדול יותר, ששמו מגלודון, חי באוקיינוסים לפני כ-15 מיליון שנה. פירוש שמו הוא שן גדולה, ואורכו הגיע ל-28 מטרים. הקרישים מדורגים גבוה בשרשרת המזון ונחשבים לטורפי על. אבל יש גם מי שטורף אותם, כמו הלוויתן הקטלן, או בשבילכם, הלוויתן החביב מהסרט לשחרר את ווילי. לעתים קרישים טורפים קרישים ממינים קטנים יותר, אבל הטורף המשמעותי ביותר של הקרישים ברחבי העולם הוא האדם. בכל שנה ניצודים כ-200 מיליון קרישים ברחבי העולם. להקת הקרישים שמגיעה בכל חורף להתחמם ליד תחנת הכוח של חדרה היא מהמינים סנפירטן וחריש אפרורי. זוהי תופעה ייחודית שאינה מוכרת במקומות אחרים בעולם. בחודשי האביב, כשטמפרטורת הים מתחממת, הקרישים עוזבים את אזור החוף, וחוזרים אל הים הפתוח.
נחצה את ערוץ הנחל על גשר מיתרים, ונצעד דרומה במקביל החוף עד שנגיע לסדרות מנחם בגין בגבעת אולגה, השכונה המערבית של חדרה. השביל ייקח אותנו דרומה במקביל לשכונה עד לגשר הולכי הרגל שעליו נחצה את כביש החוף. משם נמשיך מזרחה על דרך סלולה בפעתי העיר במשך כקילומטר עד לגשר אריאל שרון, שיעביר אותנו מעל למסילת הרכבת. נקודת הסיום של המסלול נמצאת בתחנת הרכבת של חדרה, דרומית לגשר. אם אתם מתכננים לעשות את הלילה בשטח, שווה לסיים את הצעידה מעט צפונית לגבעת אולגה, ליד מעגן הדייגים, להקים שם את האוהל וליהנות מרוח ים ורחש הגלים.
המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיוון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב גלזנר וגידי שפרות. חינוכי.